שיחו של השילוב שהכנו אתמול בנושא, התשובה המחנכת, התשובה כתהליך חינוכי, התשובה כבונה אישיות, התשובה שהיא לא רק בצד הדתי הלכתי של התורה שמחייבת ושבת עד השם אלוהיך, אלא באמת תשובה שמחנכת את האדם, איפה המשלט? מחנכת את האדם להיות אדם. הכוונה שאמרו להיות אדם, הכוונה היא שאדם יבצא את הכוחות שלו כדי להוביל ולבנות ולייצר ולהתקדם ולהתפתח ולא להיחלש להרים ידיים ולהיכנס למקלט או לחדר המוגן ולא להתמודד עם מציאות החיים. זה מה שלמדנו אתמול. השיעור שלנו היום יהיה מוקדש לרפואת אביה ישראל בן נטלי אחיה ישראל בן נטלי ולרפואת הילדה שילת בת שרה נזקה. ולרפואת ידידנו, תלמידנו החביב, יוסף בן עליזה. כן.
אברהם בן
יעקב. רפואת אברהם בן יעקב, בכלל כל חולי עמו ישראל, וגם תלמידנו שנמצא בצוק איתן, יהודה יצחק בן איריס, יחד עם כל חולי עמו ישראל. אם אתמול דיברנו בחלק הקודם של השיעור, על העניין של התפיסה המקולקלת, התפיסה המטעה, והתפיסה שתפסה המון מקום, גם במגזר ששומרי תורה ומצוות, להבין, להכיל, לקבל, לא נורא, המגדל להתבגר, הוא יהיה בסדר, ראינו שהגישה הזו היא לא נכונה. ראינו שהגישה הזו יש בה פסול גדול מאוד משום שהיא מביאה את האדם לייאוש, לחידלון, להפסקה, ללא להתמודד. פשוט לא להתמודד. לוותר לעצמו כי מוותרים לו, ולאט לאט זה הולך ושוקע עד שאופן לו תרגל כל כך גדול, שגם לדברים הטריוויאליים, הרגילים, הנורמטיביים, אדם פשוט מתעלם. שאתם דומנים, אנחנו רואים, ברוך השם בעם ישראל פחות, וגם זה גאיה אצלנו, שיכולים לראות שאדם מותקף בעיר או ברחוב על ידי חבורה כזו או אחרת, ויש מסביב אנשים שבמספרם גדולים יותר ממספר התוקפים, ואף אחד לא עושה כלום.
כי כולם מפחדים
לזה. כי כולם דואגים לעצמם. כל אחד אומר, לא, אני חלש, אני צריך להסתבך, פתאום, משתחרר, בשביל לא רוצה לעזור, חבל על הזמן, נותנים לבן אדם להיות ברור לנו מה לכל ספק, שאם אנחנו היינו עכשיו במציאות הזה, אנחנו היינו מותקפים, היינו רוצים שבו לעזור לנו. אבל כשאנחנו רואים מישהו אחר, לא תמיד אנחנו מוכנים להושיט יד. אבל זה מקרה קיצוני, בוא ניקח מקרים שהם הרבה יותר קבועים, חיים היום יום, עד כדי כך שאנחנו אפילו לא רואים איזה בעיה, וזה למשל אוטובוסים, רכבת קלה, רכבת כבדה, מקומות שנקרא ציבוריים, של מצב שבו אלה אדם שזקוק ורואים שהוא מבוגר, שקשה לו לעמוד, אפילו לא, אבל הוא מבוגר לך, והנוף פתאום מאוד מוצחים. לא קמים מהמקום. מה? אני הייתי קודם. לא מתמודדים נכון עם דברים כל כך כל כך פשוטים. עובדים בתור לאוטובוס, דוחפים, נדחפים, עוקפים, שאנשים מבוגרים ממך שעובדים בתור מחכים. זה בכלל לא רואים איזה בעיה, לא רואים איזה חטא, לא רואים איזה אבון, לא רואים איזה שום דבר, זה מה? אני אעמוד, אין לי כוח לעבוד, אני כבר פעם בזמן. אין לי כוח, אני לא יכול. כל המושגים שדיברנו עליהם אתמול. זה מראה בדיוק עד כמה אנחנו נמצאים במצב בעייתי, של ייאוש, של חידלון, לא להתמודד. לא להתאמץ, לא לעלות למעלה, לרדת למעלה. אם כן, השיעור שלנו היום ייכנס לעוד רובד. אם אנחנו דיברנו עד עכשיו על התשובה, ובשיעור הקודם דיברנו מדוע אנשים לא עושים תשובה, ומה רע ברעיון שלא לעשות, ומה גרוע בתפיסה שאומרת, טוב, עזור, אני מבין, יש קושי, יש בעיה, תשאיר את זה, יהיה בסדר. זה תופעה שקראנו לה התנתקות מן החיים האמיתיים, כן? ובלשון הרב זה החטא היותר גדול, נעבור עכשיו ונתמקד. זה בסדר, רק להשתיק את זה בבקשה. תודה. רבותיי, אנחנו הולכים היום בשיעור שלנו לדבר על התשובה. כי המהלך שדיברנו עליו בשיעור הקודם היה, מה מונע את האדם מן התשובה והגענו למסקנה. מה שמונע מן האדם לעשות תשובה, זו התפיסה המקולקלת שאומרת, אין אפשרות לעשות תשובה, עזוב, אין סיכוי, רד מזה, התרגלת כבר, בטח אתה יש לך תחושות, אתה בגיל כזה או בגיל אחר, גיל בגרות, גיל בגרות, טוב, לא נורא. לא, לא עושים תשובה. אני רוצה להיכנס עכשיו לנושא של התשובה עצמה בשיעור הזה, ולשאול שאלות. כהרגלנו, אנחנו לא לוקחים את הדברים כפי שהם, אלא אנחנו מנסים לחקור ולעיין ולהבין, לא על חשבון העשייה, צריכים לעשות תשובה. זו מצווה. לפי הרמב"ן, לפי עוד, יש מצוות התשובה, ושאתה עד השם אלוהיך. לא בחירה, בחירה כן, אבל יש מצווה שאחרי שבחרת לא טוב, תשנה. ממילא, עולה שאלה, האם באמת, בואו נסתכל על המציאות של החיים, עם כל מה שיש מסביבנו, עם כל הפיתויים, עם כל מה שרץ לנו בעיניים, יש באמת מציאות כזו שאדם מסוגל לעשות תשובה? אולי זה, איך נקרא לזה, החלום המתוק של הכל. אולי זה מין דמיון כזה, אולי איזה מין רעיון כזה שהרבנים בכל הדורות דחפו אליו, אבל באמת במציאות של החיים, תשמע, זה לא עובד. האם זה נכון או לא נכון? התפיסה הזו, האמירה הזו, המשפט הזה, שזה דמיון, חלום, רצון שלא מתממש, או נחליף את זה. המשנה אומרת שהאדם צריך לראות את עצמו כל יום, כאילו זה יומו האחרון. כן? אבל למעשה, כל יום הוא עושה תשובה. שוב יום אחד לפני מיטתך. אתה לא יודע מתי אתה מת, אז זה כל יום. האם זה אפשרי לך? כל יום לעשות תשובה? זה נראה משהו תחומי, תלוש. האם באמת זה נכון? הבקשה, הרצון מההכוונה שכל יום האדם יעשה תשובה. שאלה נוספת. אנחנו למדנו את זה בנושא אחר, בהקשר אחר. יש דברים שמונעים את התשובה, מונעים דלתות בפני אנשים. אז באמת האם בדלתות נעולות יש מציאות שבה אני רוצה לעשות תשובה ולא יקבלו לי הדלת סגורה? נעלה עוד שאלה. האם מובטח לבן אדם שרוצה לעשות תשובה? האם מובטח לו שאם הוא יוכל כל פעם לגייס את הכוחות הנפשיים שלו, הפיזיים שלו, לעשות תשובה? אנחנו יכולים לדבר על תשובה, 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 תשובה. נו באמת, הוא חשב שלום שאלות. בוא נראה, זה אפשרי או לא אפשרי, אם אחרות התשובה היא מעשית או דמיון. התשובה היא מעשית או שאיפה. יש אנשים שכל חייהם שואפים להיות עשירים, והם לא יהיו. אז יש להם שאיפה. אז יש אנשים שלא רוצים לעשות תשובה, והם לא עשו תשובה. כי לא עשו. אני חושב שזה שאלות מאוד חשובות. אני רוצה אולי להתחיל בדברי הרב זצ"ל. אבל לפני שניכנס לדברי הרב זצ"ל, אני רוצה להגיד במילים שלנו. אפשר לומר שהרבה מן הקשיים שעומדים בפני בני אדם בעולם בכלל, בפני נוער, בני נוער בפרט, קשיים, מניעות, דברים שבולמים מאותם לעשות שינוי, זה הרבה מאוד על רקע דמיון או פסיכולוגיה. כלומר זה מתבסס על שני רבדים. האדם חושב שהוא לא יכול, הוא מדמיין שאי אפשר. אז זה דמיון שג ונטייה פסיכולוגית נפשית של האדם, של האדם או הבחור או הנער. כלומר אם אדם לא מאמין שלעשות תשובה זה דבר קל, הסיכוי שהוא יעשה תשובה שואף לאפס. ככל שאני מאמין שכל מה שעומד לפניי זה אפשרי וקל לעשות, נראית כמה קל לעשות תשובה, זה מדהים. ובטעות אנשים חושבים שלעשות תשובה, מה זה? מה זה? כאן בלתי אפשרי הוא קשה ביותר, וזה ממש עבור, לעשות תשובה הדבר הכי טוב בעולם, יותר קל מאשר לחתור. יותר קל מאשר לחתור.
כשאתה עושה את המצווה, אתה עושה את המצוות, אתה מביא את כל...
אז לא רגע מצוות אשר, אני מדבר על כך שלעשות תשובה יותר קל מלעשות חטא, זה מדהים. ובאיזה קלות אנחנו עושים חטאים? חופשי. יותר קל מזה לעשות תשובה. זו האמת. רק אני מקווה שהיום בזה בשיעור הוא מוכן לראות את זה. לכן אני מציף את זה ואני מבליט את השאלות הללו, כדי שנראה עד כמה קל לעשות תשובה. אבל ברגע שהאדם לא מאמין שהתשובה היא קלה, אז זה באמת מאוד מאוד אפשר לומר בהחלטיות שהאדם הזה לא יעשה תשובה. יש לו ספק ביכולת שלו לשנות את הדרכים שלו, להשתנות, להשתפר. ספק יותר גדול אם בכלל נושא המחשבה שהוא צריך לעשות תשובה, יהיה אצלו. תן דוגמה מחיי הלימודים. בחור ששכנע את עצמו בגלל כישלון אחד, שניים, שלושה, ארבעה וכולי במקצוע מסוים שקשה לו. האם נראה לכם, באופן טבעי, פסיכולוגי, דמיון, שהוא יחליט שהוא עושה עצור והולך ראש בראש על המקצוע? סביר לך להניח ש... הוא יוותר. הוא לא מנסה אפילו. הוא מטיל ספק ביכולת שלו. הוא כבר לא מאמין שאפשר לשנות. וזו טעות מוחלטת. כי יכול להיות שקשה לך בגלל צורת הלמידה. יכול להיות שקשה לך בגלל שהמורה. יכול להיות שקשה לך כי חסר לך ידע. יש הרבה סיבות. ברגע שהשתנו הסיבות, אתה יכול לשנות אותם. אבל אם אתה מראש פוסל כל אפשרות, אתה נשאר במקום שהיית מתחילה וזהו. ולא תעשה את זה. וכמה קל לשנות. רק צריך מה? לראות נכון את הנתונים. מה מפריע לי לראות נכון את הנתונים? הדמיון.
או שאתה נמצא כיוון
ש... והנטייה הנפשית. ככל שאני ביטרתי לעצמי ומתאו לי, הנטייה שלי בהתמודדות מה היא?
זה ככה.
מיין? מה הנטייה שלי? אם ביטרו לי כל הזמן ובאו לי קרבים ואומר ברכיבו לי כבר, מה הנטייה שלי? לוותר. לוותר, תמשיך לוותר. תמשיך תגיד, קבלו אותי, ככה אני. גם, ואנחנו רואים בזה, אם בחור אומר, טוב בסדר, אני רוצה להשתנות, ממחר אני בא. ממחר אני לומד, אז הוא מתחיל ללמוד בקצב כזה מבוסס, לא בטוח, הוא מנסה קצת, הוא לא רציני, הוא לא מתמיד, הוא לא משקיע, הוא מראש פוסל, הוא רק עושה את זה כדי שמה? שלא יגידו לו, ושהוא להגיד לעצמו שהוא לא ניסה.
שמה?
שהוא לא ניסה, אבל זה ניסיון לא אמיתי. כי באת מראש עם ניסיון להוכיח שמה? שאתה לא יכול. אתה צריך רק להראות לאנשים שכאילו באמת אתה עושה, אבל באמת אתה לא יכול. אני קורא לזה שכנוע עצמי, כן? זה פסיכולוגיה. אולי אני אחריף, אם אני אומר שהתשובה היא כל כך קלה, אז איך הרמב"ם כותב שיש מעכבי תשובה, יש מונעי תשובה, כזה מסתדר למה שאני אומר, הרב קוק אומר את זה ואני קורא דבריו. ובאורות התשובה, והשם שמלווה אותנו בשיעורים הללו, באורות התשובה, פרק י' דלת עוד ד'.
במובן אם אתה רוצה לדלפת לפי ההוראות של... לפי ההוראות איך שצריך.
אני לא יודע שאני רואה תורה, כי הרב באורות התשובה מדבר הרבה גם על נטיות נפשיות פסיכולוגיות של בן אדם. קצת הבנה לנפש של האדם. אומר הרב, שימו לב, אני קורא מילה במילה, עיקר הנטיות. מה מביא אותנו ליפול? מה שורש של הנפילות שלנו בכל תחום, פיזי ורוחני? אומר הרב, באות מפני שאינו מאמין בקלותה של התשובה. אם האדם היה רק מאמין בקלי קלות של תשובה, הוא היה עושה תשובה בגלי קלות. ואני אמרתי מקודם, משפט, לא פשוט, לעשות תשובה יותר קל מלעשות חף. ותראו עוד פעם, אנחנו מדברים עכשיו על הצדיקים שלו. כמה אדם במהירות עושה חטאים בלי חשבון. בקלי קלות. יותר קל מזה זה לעשות תשובה. זה לא יאומן. אז למה זה לא עובד? מה מונע, מה עוצר אותנו? לכן אומר הרב, אני אגיד לך. אומר הרב, בעוד התשובה י' ד', כשבאים לשוב בתשובה צריכים לדעת. אני רוצה לעשות שינוי, שאני מבין שאין לי ברירה, ונכון לעשות את השינוי. כי מה שעשיתי עד היום זה לא תקין, ונדבר רבותיי שינוי לא רק בצד הרוחני בין האדם לקדוש ברוך הוא, לא רק אם לא הנחתי תפילין ולא עשיתי תפילין ולא בירכתי ועשיתי דברים חמורים כאלה ואחרים, וגם לא בין אדם לחברו כרגע. נדבר על אופן כללי שאדם רוצה לשנות את הרגלים שלו, שהוא מודע להם שהם לא בסדר.
מה זה בן אדם כתב שמה?
אנחנו לא בכתב אישום.
מה?
אנחנו לא כרגע בכתב אישום.
לא כתב אישום. אז איך זה נקרא?
אז רגע, כשאדם בודק יודע, נגעה נפשו, אדם יודע לבד מה הוא עושה. הוא לא צריך לדבר עם אף אחד. הוא צריך לדבר איתו, הוא יודע לבד. אומר הרב, כשבאים לשוב בתשובה, צריכים לדעת. כלומר, מה אני צריך להכניס לי בראש? שאני מבין שאני צריך לשנות, לשפר, כי אני לא עשיתי נכון. ואמרנו בשיעור הקודם, זה טבעי שנעשה דברים הנכונים. זה העולם. נכון? אין צדיק. אשר יעשה טוב בארץ ולא יחטא. אין מציאות כזאת. חוטאים. נכשלים. זה ככה, זה החיים. אומר הרב, צריכים לדעת שאין שום מניעה בדבר. אין דבר בעולם שמסוגל לעצור אותך אם אתה רוצה להשתנות. שום דבר. לא פיזי, לא רוחני, כלום. אם אתה רוצה. אפילו אותם 24 הדברים המעכבים את התשובה כמו שהרמב"ם מביא. זה היה לנו שיעור שדיברנו שזה גם מביא את זה עריף, כן? ושאלנו, אתם זוכרים מה המקור שלו ודיברנו על זה? אומר הרב זצ"ל, תכף כשמבקשים ובאים לשוב עליהם אינם מעכבים. אפילו הדברים של הרמב״ם אומר אי אפשר לעשות עליהם תשובה בקלות. הם מעכבים, הם מקשים, זה כמו איזה מין מסע, מטען חורג על נפש האדם. אומר הרב, אם אדם רוצה לעשות תשובה, הם לא מעכבים יותר. כלומר, מתי הם מעכבים? שבן אדם לא רוצה לעשות. אבל אם הוא רוצה, גם הם לא מעכבים. כלומר, דבר נפלא אומר פה. כלומר, המניעות ברובם, מה הם אם כך? פסיכולוגיה, נפשיות. זהו. זהו. אין שום סיבה מעשית להימנע מתשובה. כלומר, הבעיה היא פסיכולוגית. נטיית הלב, נטיית האדם, שהורגל לביטורים, שהורגל לא להתמודד, שאמרו לו טוב בסדר, זה בסדר, נחיל אותו, הוא לא התמודד אף פעם. אני ככה נוהג לומר להורים צעירים, או לזוגות לפני נישואים שבאים לך לקבל ברכה או להתייעץ, האם אני אגיד לכם, יש לי דבר אחד לומר לכם ולהזכיר לכם, שבעזרת השם נקים במשפחה, וידעו לכם ילדים, מהרגע הראשון שהילד נולד, יש מילה אחת שהוא חייב לשמוע. חייב לשמוע באופן ברור וחד. מילה שמצויה בשפה העברית. שתי אותיות. לא. יש גבול. לא. לא אומרים לילד אם רוצים שיהיה בריא. אם רוצים ילד נורמלי, בריא, ברור לעצמו, צריכים ללמד אותו שיש גבולות שעליהן לא מבטרים מאימא. יכול להיות שהוא יבוא אליו. אז יש לזה תוצאה, סיבה, תוצאה. אבל זה לא. כלומר, אני לא יכול למנוע ממנו להיכשל, כי אמרנו שזה חלק מהמציאות. אבל הוא יודע שזה לא. ברגע שאני מהסס, חושש, מבועל, לומר לילד לא, מה הוא מבין? זה כן. לך, תגיד לו אחר כך שלא. תן לילד להתמודד. הוא אומרים לו לא, הוא צריך להתמודד עם הלא, יבכה, וגם הוא לא הכוח, הוא יפסיק. אבל הוא יבין שזה לא. כלומר, הדבר הזה מלמד את האדם להתחשל, להתחזק בתהליכי החיים. נקרא דוגמה מהצבא, כמו אתמול, שמגיע בחור שגמר דלבט, בחור צעיר, עלי שמח, שהסתובב לו בעולם מכיתה, מהגן ועד סוף בית ספר או ישיבה תיכונית, והוא מרגיש כולו בעננים, מתוקשר עם כל העולם, יש לו קשרים, יש לו חברה, יש לו הכל. ומה הדבר הראשון שעושים לבחור הנחמד הזה, שאולי אפילו לא רגיל לישון בחוץ לבית, הוא לא יוצא לפעמים משנתיים כי לא נוח לו המזרון, הוא לא רוצה לישון בחוץ, עד כדי כך פינוק, של החיים הטובים, כן, שירותי, לוקחים אותו, עושים לו טירון, בטירונות, בשלבים הראשונים מלמדים את החייל להפוך את הרגלים שלו מעכשיו לעכשיו. לא מכילים אותך, לא מוכנים לשמוע את העניינים שלך, אתה לא מעניין אף אחד. אתה משתנה מעכשיו לעכשיו. למה? למה? למה להשתנות? למה להשתנות?
כי הצבא לא השתנה.
לא, אני בא מהצבא. כי אני אמרתי, איך זה? אתם תארים לעצמכם שזה עובד ככה? עובד בן אדם, אולי יכול להיות גדול מכם בשנה וחצי או שנה, ואומר לך, 20 שניות רצת עד לעץ ותחזור. למה? כי אני אמרתי.
וואי וואי.
ואתה רץ. זה הפוך מכל מה שהיית רגיל. למה עושים את זה? למה בשבועות הראשונים מרגילים אותך לישון שעות מינימליות, לישון על מזרנים או על הרצפה, נותנים לך אוכל שמזין אבל לא בתנאי בית בישיבה?
פחות מהישיבה?
נותנים לך להתמודד עם מצבים שאתה לא מכיר. ולמה? מה הבסיס שעומד במחשבה מאחור? מה להראות לך? מה להראות לך?
אתה לא עמוד
כשאתה יכול. כי עד עכשיו התרגלת, מה? לקבל הכל. התרגלת כשאתה מנהל את העולם ואתה קובע, ומה שלא טוב לך אתה לא עושה, מה שאתה לא רוצה אתה לא ניגש, אתה נכנס לשיעור, לא נכנס לשיעור, אתה נכנס, לא נכנס, לומד, לא לומד. אתה עושה מה שנוח. נגמר, אני רוצה להראות לך שאפשר אחרת. ובדרך כלל, רוב רובם של המתגייסים, תוך זמן קצר יחסית, חוזרים הביתה לחופשה הראשונה, זה כבר לא אותו בן אדם. רואים שמשהו עובר עליו. משהו עובר עליו. ואחרי כמה חודשים שהוא נמצא ביחידה לוחמת ולא תומך לחימה, לא שאני מגלזל. אבל הדרישות והמאמץ יחידות לוחמות הן גדולות יותר. אני יכול להגיד לכם, בלי, אני לא מסתיק, אני לא אגיד שמות. תלמיד שלמד כאן בכיתה, באחד המחזורים, קשר אליי לפני יומיים. קשר אליי, בשעות אחר הצהריים, ערב, הרב, תעודד אותי. תעודד אותי, מה קרה? אמרתי לו, הוא אומר לי, עכשיו אני כבר נמצא באמצע שבוע מלחמה, זה תהליך מסוים באימון. זהו, אני נשבר, אני לא מסוגל לעמוד. אני לא מסוגל להמשיך. והוא היה אמור לצאת כמה שעות אחר כך, זה השבוע, עכשיו הוא נמצא בשבוע, המשך שבוע לחימה, עד ערב יום כיפור, עד יום שישי. וזה השבוע, השבוע הזה זה שבוע שבו אתה עובד, מתאמן, לילה ויום עם שעתיים שינה בלילה. זה עובדה שכן. והוא פשוט נשבע. נשבע, אמר לי, אני לא ממשיך, אני לא יכול, אני פורש, אני עוזב. דיברתי מה שדיברתי איתו. ובסוף, אמר לי, בהצלחה, אמר לי, תודה רבה, חידת אותי, אני לא יודע, הוא, שם אין פלאפונים, אין כלום, הכל סגור.
אז איך אתה לבד?
לפני היציאה. מה קורה פה? מראים לו, אתה מסוגל. קשה! קשה עד מוות. אתה נלחם ואתה תגמור. אתם כל כך דבוקים לפלאפונים שתגידו לטירון, אני מרחם עליכם, יקחו לכם את זה ביום הראשון, לוקחים את זה כשיוצאים לפעילים, לוקחים לכם את זה, סוגרים את זה בקופסה ולהתראות, ואתה יומיים שלושה שבוע בחוץ בשטח בלי פלאפון, כלום! יכולים לחיות? יש פה אנשים שאולי רק במחשבה הזו יוציאו פטור. תראו כמה חלשים. תראו לי איזה חולשה. אי אפשר בלי זה.
נכון משום בלי זה.
תראו איך ויתרנו לעצמנו לאיזה רמות נמוכות של ייאוש, תסכול, דמיון! שאי אפשר בלי זה. זה מה שעשו לכם בעוד שנתיים. לכן אומר הרב, שאם אדם רוצה באמת לעשות תשובה, אין מה שעוצר אותו. אין. צריך רק להבין שהוא צריך לרצות את זה בכל הכל. ממילא, יש לנו גמרא מעניינת, מסכת סוכה, מסכת הבאה, מי שלומד עכשיו יומא, לכבוד יום הכיפורים, אז אחר כך בא מסכת סוכה בגלל חג הסוכות. אני קורא את מה שהגמרא אומרת, הגמרא אומרת את זה בדף, בית עמוד א', אומרת הגמרא, אני קורא מילה למדע, לעתיד לבוא. הקדוש ברוך הוא יוצר מה שנקרא סרט תדמית. אוקיי, מראה לנו את העולם. לעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא ליצר הרע. ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. לא נכנס בדיוק מדע השחיטה הזו, לא הכוונה שחיטה כמו בהמה. פשוט מוציא ממנו צד הרע, שביצר רע ככה מבאר רבי נשחי, בהגדה של פסח. בפיוט חג גביה, שכתוב באתה, הקדוש ברוך הוא ושחט למלאך המלאך, ככה הוא מבין, מוציא ממנו את הצד הרע שלו. הוא נשאר מלאך קדוש, כי גם עכשיו הוא מלאך, וגם עכשיו הוא קדוש. כשיש לו עבודה מסוימת. ולה אומרת הגמרא, צדיקים מסתכלים על היצר הרע הזה, נדמה להם כהר גבוה. איזה מילה? נדמה להם כהר גבוה. וואו, מה? את כל זה טיפסנו? את ההר הענק הזה? את האלפים האלה? איך הגענו לשיא? ורשעים, נדמה להם, איזה מילה חזרה לעצמה? נדמה, כחוט השערה, כלומר שערה של ראש, שערה, כדדה.
ושניהם נדמה,
רק שנייה, שניהם רואים משהו אחר, שימו לב, הדמיות שלהם, לזה זה נראה הר, לזה זה נראה שערה, דקה מאוד, ושניהם בוכים. הללו בוכים והללו בוכים, צדיקים בוכים ורשעים בוכים. אבל מה הבכי? זה לא עולם הבא, כבר עדיד לבוא, חלק. זו אבא לשעות. על מה בוכים? אומרת הגמרא צדיקים בוכים, ואומרים, איך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה? איך? נבלנו את הכוחות, לא מאמינים שהם הצליחו, זה בכי של שמחה. והרשעים בוכים ואומרים, איך לא יכולנו לכבוש חוץ שערה כזה? אבל שניהם מדמיינים, זה לא הר, זה לא שערה, זה כלום. זה שום דבר. יש סיפור יפה של רבי נחמן מברסלב, שמספר על עיר שהיו לה חומות הרבה. מעיר הבירה עשו מעגל של חומה, בתחום שנקרא שטח מפורש, שטח בלי כלום, עוד חומה, ככה, חומות, חומות, חומות. על מנת להגן על העיר, משל של רבי נחמן, סיפור, על מנת להגן על העיר, גם שמו בחללים האלה, בין חומה לחומה, בכל מקום חיות טורפות, נחשים, כל מיני מסוכנים, שבן אדם לא יוכל לעבור, כלומר, גם אם הוא צריך לעבור אחד, אז גמרנו. הוא ימנה ראשונה של איזה בעל חיים, כדור אחר, יצריך את השנייה, אז כבר יעייף יותר משחרי, יתפוס אותו. עד שהוא יגיע כבר עיר הבירה, כן? אז כבר רומים, נס. וחיים טוב בעיר הזאת, אנשי העיר, לא דורים לכלום. אין מי שמנסה לך להתקרב, כל אחד נראה משמגיע בו, שומע קולות, שומע זה, אומר חורה, בני קדימה, אתה הולך הביתה. והיה שם ככה מספר רבי נחמן אחד, תמר, לא יכול להיות, זה לא הגיוני. לא הגיוני כי איך האנשים שבפנים יוצאים החוטה, צריכים לקנות, צריכים לראות. לא יכול להיות שהם קנו את עצמם. אז חייב פה איזה דרך. לא יכול להיות. הוא מחפש, הוא מחפש, הוא מחפש, מוצא פתח בחומה הראשונה. נכנס, שומע קולות, שומע זה, מחשיב זה, מתקל, לא רואה כלום, אבל הוא שומע קולות של נהמה, בעלי חיים מסוכנים. אומר, טוב, אני, לא, אני תן לי ממשיך. נכנס, ומחפש את הפתח השני. פחד. איזה קולות הוא מדמיין לעצמו הרעיות, נמרים, נחשים, הוא שומע רעת, הוא שומע קולות וציפורים דורפות. אבל הוא ממשיך על, מוצא את הפתח השני, מתקרב, מתקרב, ככל זה מתקרב, זה נראה יותר ויותר. וואו, הוא כבר רואה צל, הוא רואה דמויות של חיות. אבל הוא ממשיך. הוא מגיע לעיר הבירה ונכנס ממנו. מסתכל אחורה, מה הוא רואה? אין כלום. אפילו חומות אין. זה הדמיון. הדמיון שלו יצר את כל המציאות. דמיוני. בדמיון אדם יכול לייצר המון דברים. ז'ול ורן שכתב, תקשיב אליי, ז'ול ורן, בדמיון שלו שכתב 80 יום מסביב לכדור הארץ, היה מדומיין לגמרי. כי בימיו לא היה דבר כזה. כשז'ול ורן כתב ספרים על חלליות, על חייזרים בעולמות שמגיעים לירח, בכלל לא חשוב לך שמישהו ייסע מתל אביב לירושלים ברכב. הוא כתב ספרים שלמים, מדומיין לגמרי. היום עושים את זה. יש כוח עצום לדמיון. אדם מדמיין חיות, סכנות, אי אפשר, מסוכן. הוא בול את עצמו. לכן אומר הרב, הסיבה המרכזית שאדם לא עושה תשובה זה פסיכולוגי, דמיון מופרז, פחד שווא. למה זה קורה? מה הסיבה? כי אדם מה מעדיף? לא, להתמודד. לוותר לעצמו. ולמה הוא במקום הזה? רבותיי, למה? דיברנו אתמול, אתה יכול לשמוע, למה? למה הוא במקום כזה שהוא בעצמו מבטר לעצמו? כי הרגילו אותו ככה והוא את עצמו. לכן אומר הרב, אם אדם ידע שאם הוא רוצה לעשות תשובה, אין שום דבר מעכב, אפילו מה שכתב הרי והרמב"ם, שיש מה שמעכב, גם זה נעלם. כמה דברים נכונים מבחינה אישית, כמה דברים נכונים מבחינה שכלית, כמה דברים נכונים מבחינה נפשית. לכן, גם אם יש מניעות, גם אם יש עיכובים שאדם בנפשו מדמיין אותם, חושב שהם כמו הר גבוה, כן, אנחנו מדברים על צדיקים, גם אם הוא חושב שזה הר גבוה, אני רוצה להגיד לכם מה אומר הרב, בעוד התשובה, פרק תצבב, עוד חטא, אומר הרב, אני קורא מילה במילה, כשאדם שב בתשובה, ואינו מניח את תשובתו, כלומר, הוא מתמיד ברצון ומתחיל. אף על פי שיש בידו דברים המעכבים את התשובה, שנדמה לו, תגיד לב למילה של הרב, שנדמה לו שאינו יכול לשוב עליהם. בסדר, אתה חושב שהדבר כזה או אחר אתה לא יכול לעשות תשובה? אוקיי, מכל מקום הוא אוחז ברעיון התשובה, הוא לא מוותר, סוף סוף יבוא גם כן לשוב מאותם הדברים שמעכבים את התשובה. כלומר, אם אני עכשיו רוצה לעשות, תתחיל לשנות, ואני רואה את כל ההר הזה, ההר שאני מפריע, אני רואה את כל ההר הזה, נדמה לי בלתי אפשרי, אני חושב שזה דבר גדול עליי, אני אין לי כוחו, לא יכול, אומר הרב, לא, אל תוותר, תלך, תתחיל, לאט לאט, תנגוס, ביס, ביס, אל תעזוב את רעיון התשובה, אתה מצליח, גם בדבר שנראה לך כהר, תבין אחר כך שזה הדמיון, זה לא היה אמיתי, רק אל תוותר. כלומר, הרב יודע שיש חולשות, הרב יודע ומדבר על כך שיש קשיים, שיש נפילות, שהאדם בנטייה לנפש שלו אוהב לוותר לעצמו, אוהב להרים ידיים, להיכנע על הרגלים השליליים שלו. אומר הרב, אני מבין את זה, אז אני מבין שאתה חי בדמיון, טוב, בסדר, אבל אל תוותר על הרעיון. אל תוותר על התשובה בגלל הדמיון שאי אפשר. תתחיל, צעד צעד, אבל תתחיל. כשאתה תלך צעד צעד, אתה תראה פתאום שכל מה שהיה נראה לך כזה בלתי אפשרי, מה הוא? אפשרי וקדוש. כלומר, מה אומר פה הרב במילים אחרות? הרב במילים אחרות אומר, חבר'ה, תהיו אופטימיים. תהיו אופטימיים, זה אפשר. למה אתה פסימי? למה אתה לא מאמין? למה אתה חלש? תהיה אופטימי. תחזק, תפוס את עצמך, תרים את הראש למעלה. פעם אמר לי מציל, אני לא יודע, אין לי ניסיון בזה, אמר לי פעם מציל, שהוא מציל בכנרת. הוא פעם הסביר לי שיש שלוש דרגות לקבל תעודת מציל. יש מציל בריכה. אני יודע, המצילים שנמצאים בבריכות, דרכתי מקודם. הוא אומר, זה הדרגה הכי נמוכה, מציל בבריכה. למה? אין גלים, אין מערבולות, אין פתאום איזה הפתעה, מים, אותו דבר, כל הזמן, זה הדרגה הכי נמוכה בתעודת מציל. התעודה מעבר לזה, מה שנקרא, רישיון, כן, מתקדם יותר, זה להיות מציל בים. מציל בים. שם כבר מסובך יותר, יש גלים, שפתאות, מערבולות, צריך ללמוד, עוד תחומי התמחות שלא לומדים בבריכה. הוא אמר לי, אבל יש תעודה מיוחדת למציל בכנרת. אמרתי לו, מה? הכנרת היה, לא הבנתי. זה גם היה. מה הבעיה פה? הוא אומר, הבעיה בכנרת שהיא מטעה. היא מטעה את האנשים. והמציל צריך לדעת להבין לא ליפול בפח של הכנרת. הכנרת היא אגם. השקטה, כאילו, סבבה, הגלים מאוד מאוד כאלה, כיף כאלה זורמים, אבל מתחת לשטח העליון של המים יש מערבולות, חבל על הזמן. אנשים שטובעים בכנרת זה בגלל זה. כי זה נראה הכל בסדר, לכן תשימו לב, בסככות של המצילים, בכנרת מישהו היה פעם בחוף מובה, יש דגל אדום שרו לרוב.
דגל אדום.
אבל מציל כזאת מציל מומחה, יותר ממציל של ים. אבל אומר, זה דמיון, זה לא חכה, הכנרת מדמיינת לנו שהכל בסדר, היא מסוכנת יותר מים. כשאנחנו מסתכלים על הים, אנחנו מדמיינים, אנחנו רואים גלים, רואים הכל, לא רואים שום דבר, הוא מכסה. למטה יש חיים שלמים. לא רואים אותה. אז מי שמסתכל מלמעלה, מה אומר? אין חיים בים. אין לך שקיות על הדברים. העיניים שלנו מטעות אותנו בהמון תחומים. הנפש שלנו, הנטיות הנפשיות הפסיכולוגיות שלנו, אותו דבר. מי שהוא אופטימי, גם במצבים קשים, הוא תמיד רואה את הדרך לצאת משם. לצאת. הוא לא מחכה שמישהו יבוא לעזור לו, הוא מנסה בעצמו. לא שאסור, לא שאסור לבקש עזרה. מותר לבקש עזרה, אבל תנסה בעצמך. תעשה, אתה. אל תחכה שמישהו יבוא, קודם כל תעשה, ואני אבוא, אני אעזור לך רק כך להמשיך. לכן, אומר הרב, איך אדם צריך להתנהג למרות שהוא לא מצליח. כי באתי עליי לעשות תשובה, ואני לא מצליח. יש לך משהו יותר מתסכל מזה? יותר מחליש מזה? כבר סוף סוף רציתי, ניסיתי, ולא עולה. אומר הרב באורות התשובה פרק י"ז, סליחה, י"ג. אומר הרב, ואין ספק שמתוך ההשלמה בכל מה שאין לו מניעות, יזכר, תכף, שאין לו מניעות, יזכר הוא השם יתברך לתקן בכי טוב גם את כל הדברים שיש לו עליהם מניעות גדולות, שאי אפשר לנצחם. אומר הרב, לא יכול להיות שהאדם כולו לא מסוגל. לא יכול להיות. קשה לך בתחום מסוים, מה קורה בתחום אחרים? תקן בחלק, אוקיי? יהיה דבר מסוים שאתה איתו לא הולך, אתה לא מצליח לנצח אותו, לא מצליח לדבר עליו, לא מצליח לדבר איתו אותו, מה עם כל השעה? אתה כן יכול. אז חכה רגע, בסדר, אבל תעשה במה שאתה מסוגל. לך מה שאתה כן יכול, תהיה אופטימי, תתחבר לטוב שבך, תתחבר לכוחות שמובילים, שמוליכים, שמולים, שיוצרים, שמקדמים. תניע רגע מה שמפריע לך, מה שאתה לא יכול. לכן הוא ממשיך, אין לעכב את התשובה מכל מניעה רוחנית וכאן לחומר גשמי. ואפילו כשהוא רואה שאיננו שב מכמה עניינים, שאין עליהם שום התנצלות, כלומר אין סיבה למה לא, אבל הוא לא מטביח. מכל מקום, ישוב בשמחה מכל מה שליבו ו... סליחה, מכל מה שליבו, לשוב מהם. כמו שאתה כן יכול, תעשה. אבל מה קורה פתאום? מה שקורה פתאום זה שאני מנסה לומר לעשות תשובה. הדבר מסוים, ולא הצלחתי, מה אני עושה עכשיו? על כל התשובה. אני מבטר על רעיון התשובה בכלל. למה? לא הצלחת בדבר אחד, בסדר, תנצל דבר אחר, אולי תצליח. למה אתה מבטר על הכל? דוגמה מהחיים כמו שאנחנו אוהבים. אבא, 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 בן יקר שלי, התחשק לי, אתה יודע מה? בוא, אני רוצה לתת לך 100 שקל. ראית פעם בן שאומר, אבא, לא רוצה, תביא לי 1,000?
לא.
תודה רבה, אבא.
אתה קופץ עליו.
או, ראית פעם מישהו יגיד לו, אבא, מה, רק 100? אז לא, אל תביא לי בכלל. מי שעושה את זה, אומרים לו, תשמע, אדוני, כך חופשי, אני רוצה להתרענן אותה, זה נראה לי משובש. כלומר, אם אני לא הצלחתי לעשות תשובה בדבר אחד, למה זנחתי כל התשובה בכלל? יש לו הרבה דברים אחרים. זה עוד פעם חוזר מתוך הייאוש, מתוך הדיסקור, מתוך ההבנה שאי אפשר. לכן, אנחנו רואים שהרב מדריך אותנו ומכוון אותנו. הוא מבטיח לנו. הרב מדריך אותנו שלא להיכנע לתפיסה הדמיונית, לשיתוק של המעשים, לדמיון שאי אפשר, לחושות, לא ללכת על זה. הרב מדריך אותנו ללכת, אפילו על דבר קטן, לאט לאט, אבל ללכת, לא להפסיק, לא להתייאש מן התשובה שלא מצליחה בדברים גדולים, אלא לעשות תשובה על דברים קטנים, להיות בתוך מהלך התשובה. אבל, מצד שני, אומר הרב, יש לי הבטחה בשבילכם, שמי שאכן יעשה את זה, בסופו של תהליך יהיו את הכוחות, להתגבר גם על המניעה הגדולה. כי הוא צובר אופטימיות, הוא צובר הצלחות, הוא מתחיל להאמין בעצמו שאפשר. הוא גם במניעה הגדולה, שהייתה לדעתו גדולה בהתחלה, תהפוך דבר בסוף מה? דמיון. הוא יבין שגם זה לא נכון. אז מאוד כיף ונחמד לדבר על התשובה, על החשיבות, על המעלה של התשובה, על הקלות, כמו שראינו מקודם, הרב אמר, עיקר הנפילות באה מתוך זה שבן אדם לא מאמין כמה קל לעשות תשובה. נכון? נורא כיף זה דבר. אבל באמת, די, נו, באמת. איך עושים את זה? איך בתכלס עושים תשובה? כזו, כמו שהרב אומר. הרב אומר, זה בקלות, נכון? זה בקל, יותר קל מאשר לחתור. איך, לא מבין, לא תופס. אבל כשאני יותר מדי רגיל כבר לעשות דברים לא טובים, אני מוריד את הראש, יאללה, ויתרתי, אני מתייאש, איך אני יוצא מזה? איך אני הופך להיות באמת אדם שמתחיל להאמין בעצמו ומתמודד עם תהליכי תשובה? קטנים גדולים אבל מתחיל. אומר הרב, עצם זה שאני מתחיל להתמודד ולא מוותר במה שאני עומד להצליח ואני יודע שיהיה לי קל, מה גורם לאדם? להתחזק. עובדה, הוא הצליח. הוא יכול, אני מסוגל, המילים האלה, ההפוכות מן הייאוש, הפוכות מן הליכוד, הפוכות מן הבריחה. וואו, הצלחתי. הוא לא משקר, לא, הוא לוקח הדברים שיודע שהוא יצליח, הוא לא לוקח הדברים שלא מצליח. למשל, אדם, לא עליכם, לא עלינו, אבל אדם בטעות חילל שבת. בסדר? הוא צריך לתקן את החילה הזה. וקשה לו. אומר, וואנה, זה גדול, מה? אני לא מסוגל. לא יכול, הוא בדיכאון, הוא בייאוש, הוא בחידלון. אוקיי? אפשר שם בבקשה? שאלת. ובמקביל, הוא גם יודע שהוא לא כל כך מקפיד איתו לדעי מסלולה. בסדר? בסדר? שני משקלים שונים. הוא אומר, תדע מה? אני, זהו, אני אוכל לחם, אני נותן לדעי מסלולה. ברור שהמטלה הזו יותר קלה. יותר קלה. יפה, נכון. הוא מצליח לעמוד בה. מה זה אומר לו? אני יכול. הנה, קיבלתי ועשיתי. אוקיי? הוא לא מטפל עכשיו בקטע של חילול השבת. כי כרגע אין לו כוחות. אבל הוא כן מתמודד עם דברים שמסוגל. ככל שהוא יעשה עוד דבר ועוד שלב ועוד עניין, בסופו של דבר מה הוא צובר? הצלחות. מוכחות, עובדות. נכון? הוא יחזור גם לנושא השבת באופן הרבה יותר חיובי, בראייה יותר נכונה. והוא יבין שהוא יגזים בגדלות שהוא נתן לו. אוקיי? לכן אומר הרב, זאת הדרך. קודם כל להכיר בחטא בלשון הרב, אפילו אותם הדברים המעכבים את התשובה, לפי אותה המידה. כשהאדם מכיר אותם, כלומר באותה, הסתכלו לבורות אדם מכיר את החטאים שלו, ואינו מעלים את עיניו ומציאותם, לא אומר לא חטאתי, לא חילתי שלום. כן, חטאתי. אבל נעשה העיכוב שלהם פחות מכוחו והרסיותו מתקדלת. כלומר, אני לא יכול להתמודד עם זה, אבל אני כן יכול להתמודד עם זה. אוקיי? ואתם אומרים, נפחתי קצת, קיבלתי כוח קצת, זה לא כזה מפחיד. אני לא יכול עכשיו, אוקיי, בוא נמשיך עליו משהו אחר. אני לא שוכח את זה. לא אומר זה לא קיים, אבל כרגע אני לא מטפל בו. בסדר? יש מה שנקרא טיפול קל יותר. בסדר? הכנה לניתוח. בסדר? לאט לאט. הניתוח הגדול יבוא בסוף. אבל אני מכין אותך לניתוח. זה מה שאומר הרב. מלאב, מי שמודבעים לפעמים, במניעות גדולות, יש אנשים שממש טבועים בבוץ הזה, כאלה מניעות שהוא בא בדמיון, אבל לא אי אפשר, אי אפשר ככה, אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר, רבותיי, אי אפשר. עוד כמה דקות. בין בעניינים שבין אדם למקור, בין בעניינים שבין אדם לחברו, אומר הרב, אפילו בדברים, בין אדם לחברו שאין תשובה מועילה להם עד שירצה את חברו. אומר הרב, אפילו אם יש לך בעיה בדברים כאלה שאתה לא יכול לתקן אותם, כי קשה לך. אל תעזוב את התשובה הרוחנית. כלומר, אל תוותר על רעיון התשובה. לא הצלחת להחזיר למישהו שלקחת ממנו משהו. אוקיי. קשה לך לגשת אליו. פגעת במישהו. לא נעים לך לגשת אליו, לבקש סליחה?
שלח לו טלפון.
אתה לא יכול, אתה לא רוצה לראות אותו. אתה לא רוצה לראות אותו, לא יכול. אתה לא נפגעת ממנו, כל כך קשה לך. אתה לא רוצה לשמוע, אתה לא רוצה לראות, אתה לא רוצה להריח. הוא בשבילך עכשיו אדיר, אומר הרב, אין בעיה, דבר חמור. אבל כל הנושא התשובה התבטל בגלל זה. מה הקשר? גם משהו אחר. כלומר, אל
תבטל.
חטא אחר שקל לך. כלומר, זה לא משנה באיזה תחום אל אדם למקום, אל אדם לחברו. אם אתה לא מצליח בדבר אחד, תבחר משהו אחר, תתקן, תשפר. אל תתייאש, אל תוותר על הכל. אמרתי, זה כתבתי את זה באחד הרבעים לחבר'ה פה שהם כתבו ביניהם. רבותיי, מי שנכשל בחטא? יש לו אחד, שניים, שלושה, ארבעה. והוא לא עושה תשובה, זה מזכיר לי בן אדם שנסע ברחוב ופנצ'ר לו גלגל. אז האוטו אומר גלגל אחד, תוציא ספר, נכון? תוציא גלגל רזרבי, תחליף, סע! הוא לוקח סכין וחותך את כל השנות מילים האחרים. זה עוד זהו, גמר. או הכל או כלום. אדם כזה הוא סליחה. כשאדם לא עושה תשובה בכלל, בגלל שהוא בדבר אחד לא הצליח, או שניים, זה האדם שמפנצ'ר את כל האוטו בגלל גלגל אחד. לא, זה לא משהו אחר, זה דוגמה. זה דוגמה. זהו, אנחנו נוסעים בחיים. אם אנחנו לא מצליחים בדבר אחד, עזוב, לך משהו אחר. למה הוויתור? למה הרמת הידיים? למה היו? שאומר הרב, חבר'ה, זו טעות? לא. אתה עזוב את הגלגל הפונצ'ה, אתה לא מסוגל להחליף. בסדר, הברגים לא נפתחים. קשה עליך, אתה צריך מה? אתה מגרר, עוגן זה מגרר. אבל בינתיים תטפל במשהו אחר. אל תוותר. אל תגיד, טוב, אני לא מתאר את הברגים, זהו, אני סוגר את הברגים ואני הולך. אתה פונה למשהו אחר, אתה מבין, גרר. אז עשית פעולה. פעלת למרות הקושי. ניסית למצוא פתרון. לא אמרת, טוב, נגמר, סגרת טוב והלכת לאוטובוס. לא. כלומר, במציאות החיים שלנו אנחנו עושים את זה כל הזמן. אם אנחנו מצליחים דבר אחד, אנחנו עושים דבר אחר. רק בתשובה, אנחנו אם לא הצליח פה, גמרנו, אני לא עושה תשובה יותר, אני לא יודע. משהו פה לא אמיתי. אלה לא החיים האמיתיים. נסיים. היה אפשר עוד להרחיב, אבל אני חושב שעוד לא כדאי. אולי עם כל הדברים ששמענו, אפשר להגיד שראינו גישות שונות ותפיסות שונות והצעות שונות והדרכות, איך מתמודדים עם חטא, איך מתמודדים עם תשובה. יש הרבה דרכים, כי זה תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו, לפי כוחות הנפש שיש לנו. אחד מתאים לו שיטה כזו, השני שיטה כזו, השני דרך א', השלישי דרך ג'. יש דבר אחד שלא מתאים לכולם. הוויתור, הייאוש, הרמת הידיים. איך אתה תעשה תשובה על דבר כזה או אחר? זה כל אחד עם הכוחות האישיים שלו, ההדרכות, העזרה שהוא מבקש. אבל דבר אחד צריך לזכור, הבסיס היחידי לתשובה זה רצון ושאיפה לשלמות. והרב, אמרנו והזכרנו אתמול, גם אם אדם חוטא ופוגם, אם הוא רוצה ושואף אל השלמות, גם עם החטא והפגם, הוא נחשב מה? שלם. ולמה? כי הוא בדרך אל. הוא פועל, הוא יטפל גם בזה. לפעמים יש לנו...
ואנחנו מוכנים להגיע לשלמות.
לא, לא, הכוונה היא לא בשלמות 100, אלא שלמות 99. זה שלמות לאדם. לכן, כן, יש לפעמים מצב שבו האדם סוחב על הגב, מטען חורג, כבד, אומר הרב, תשחרר, תשחרר. בתרמיד יש לך מטען מלא של דברים שאתה צריך לתקן, אוקיי. הכבדים, אתה מסוגל עכשיו, בכוחות שלך, לא, עזוב אותם בתרמיד. אבל אתם מכירים את זה מהטיולים, שיש את האוכל הקבוצתי, נכון? זה כבד, נכון? אבל כולם גם מחכים לכל צהריים, גם בגלל שרעבים וגם בגלל שהתיק נהיה קל. כלומר, תשחרר, תבחר לך דברים מתוך התרמיד ותתחיל להוציא אותם, יהיה פחות כבד. רק מתוך אופטימיות, רק אופטימיות, תפסיקו, אתם, אנחנו, גם אני ביניכם, זה גם בריי, צריך להפסיק לוותר לעצמנו, צריך לומר חזק חזק ונתחזק, יכול נוכל, אפשר ואין שום גבול, גם לא השמיים, שיהיה לנו, לעם ישראל, משפחותינו כולנו, גמר אחת עם הטובה, קודם.